שאחד, כל אחד מברך לעצמו. עכשיו, אבל בוא נראה את הדין המקורי. הדין המקורי שאחד מברך לכולם, זה אפילו שניים. אפילו שניים ביחד. מיד, 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 נכון, הסבו, נכון, תכף נראה מה זה הסבו, לאו דווקא הסבו, אלא קביעות. הסבו פה זה קנה מידה לקביעות מסוימת, כן? לא הולכים בדרך בטיול ואחד מוציא סנדוויץ' והולכים תוך כדי בדרך, אלא הם הזדמנו במקום מסוים. אבל בברכת המזון, אתה שומע, נבו, יש לי שאלה. כתוב שבברכת המוציא, אם יש שניים שאוכלים יחד, אחד מברך לשני. בסדר? בדין המקורי של חז"ל. אבל בברכת הזימון צריך רק שלושה, נכון? בברכת הזימון לא מספיק שניים, צריך שיהיו פה שלושה, כדי שיהיה על הסיטואציה הזאת שם של קביעות חשובה, ואז אחד יברך לכולם. אמרנו שהדין המקורי גם בברכת הזימון היה שאחד מברך את כל הברכה. רק התימנים נשארו עם זה, ואני בעד שגם התימנים יעברו מזה, כי אם זה בני תורה שימשיכו. אבל אם זה עמי הארצות, אני בעיניים שלי ראיתי אותו ממשיך פצח גרעינים תוך כדי ברכה, ומדבר עם החבר שלו תוך כדי ברכה, אז ודאי שהמנהג הזה הוא לא טוב בסיטואציה הזאת. אבל כל העדות כבר שינו את המנהג, בגלל שרואים שתוך כדי הברכה אנשים לא מקשיבים, לכן הניגו שכל אחד יברך בפני עצמו, רק את הזימון שומעים מהמזמן. אבל המקור הוא שכשיש שלושה, אחד מזמן לכולם. אבל אם זה שניים, שניים סיימו לאחד, לאכול, אז אחד, כל אחד מברך לעצמו. כתוב שאם אחד מברך לשני, זה במקרה שהוא בור ולא יודע לברך, אז אחד יברך. אבל לכתחילה, כל אחד יברך לעצמו. אם הם שלושה ומעלה, אחד יברך לכולם. מה נשתנה ברכת המוציא שמספיק שתיים כדי שתהיה קביעות? וכבר בשתיים אני אומר, ברוב עם שאחד יברך לשני. ואילו בברכת המזון צריך דווקא שלושה. מה? אבל מה זה נפקא מינה? אז ברכת הזימון נדרה בנן. ברכת הזימון היא דרבנן, ברכת המזון היא דאורייתא, אבל עצם הזימון הוא דרבנן. נכון שיש לו מקור, כי שם השם אקרא, הבו גודל, כלומר, כאילו אני מדבר לשניים, כי שם השם אקרא, כשאני בא לקרוא, אתם, אלה שמולי לפחות שניים, הבו, מיעוט רבים שניים, הבו גודל אלוהינו, אבל זה אסמכתא, זה לא לימוד גמור. אז למה ברכת המוציא מספיק שניים, ואילו ברכת המזון צריכים שלושה? המפרשים מסבירים, סתם, כן, מבחינה מחשבתית גופנית, יש יותר התוועדות לשם אוכל לפני האוכל, נכון? לפני האוכל כולם להוטים, רעבים, אז ממילא כבר בשניים יש פה קביעות חשובה, כי שניהם נותנים את הדעת לאכול. אחרי שהבן אדם שבע, תמיד אתה רואה שהקטע של האוכל, תמיד כולם יוצאים אותו ידי חובה בהידור, אוכלים את כל המנות בשבת, הכל כדין. כשמגיעים לשירי שבת, לדברי תורה, לברכת המזון, אז פה אתה רואה כל אחד פורש לדרכו. יצא לי לעשות ליל סדר בצבא, לחבר'ה חילונים בלבנון. אז משכו איתי עד הסעודה. עד הסעודה משכו איתי, חילקתי להם את האגדה, כל אחד קטע וכל זה. אחרי האוכל, לא היה לי זימון אפילו לשלושה, תמיד. אמרתי, בואו, הליל, עוד שתי כוסות, אחר כך נשמת כל חי וכל זה, לסיים את האגדה.
שיר השירים.
כאן, אל תתפס לקטנות, כוח דיתרה, תגזים. כן, בגדול היה בסדר, זהו, אכלנו, סבענו, זהו. אז לפני האוכל יש התוועדות גדולה, אז גם בשתיים זה התוועדות. אחרי האוכל צריך שלושה. בסדר? אז זה לסיכום. אז אם היו שניים מורמים במקור, היו צריכים לברך אחד לכולם. אמרנו, המנהג הזה כבר לא קיים. אם אתה יודע שיש שני בני תורה, אפשר לעשות את זה. אחד יברך לכולם, לשני, ויכוון להוציא אותו. או אדם בבני ביתו, אם הוא מנהג את זה. אבל המנהג הזה, אצל רובם לא קיים. בדווקא הסבו שהוא דרך קבע, אבל אם היו יושבים בלא הסבה, כיוון שאם נקבעים יחד, כל אחד מברך לעצמו, לא מצטרפים. הכוונה היא לאו דווקא הסבה, אלא כל שהם מתאגדים. יושבים עכשיו לשבת לאכול ביחד, זו קביעות. עכשיו, על הדין הזה הוא לא כל כך נפקמין, אמרנו ברכת המוציא, כי ברכת המוציא כל אחד מברך לבד, אבל נפקמין על ברכת המזון. ברכת הזימון. מתי מצטרפים לברכת הזימון או לא? יש על זה הרבה דיונים בפוסקים. בסדר? כל אחד מבין שכשיושבים לסעודת שבת, מצטרפים לזימון, נכון? בישיבה, בשלוחה. אנחנו יושבים בברכת לסעודת שבת, מצטרפים לזימון. מה קורה ביום יום נבו? מה אתה אומר? יום יום שאוכלים בחדר אוכל. יש פה ברכת זימון, אביעד, מה אתה אומר? באים סתם בצהריים, אחד ורבע, לוקחים את המגשים, מתיישבים באקראי איפה שפנוי. האם יש חשיבות על הסעודה הזאת, באופן כזה שזה נראה כאילו כולנו התאגדנו לאכול ביחד, בבת אחת, ואז מזמנים, או לא? אולי זה דומה זה דומה לסתם אנשים שבאים באקראי ואוכלים, והם לא מצטרפים. אז אני אשאל אותך יותר, במסעדה, בסדר? אתה עם חבר שלך יושבים בפינה. הוא בא עם החבר שלו, יושבים בפינה. אתם רואים אחד השני.
לא, אבל
אתם לא מכירים. אתם לא מכירים. פה אתה מודה שלא מצטרפים לזימון. כשאנשים זרים יושבים במסעדה, הם לא מצטרפים, הם יכולים. הם לא חייבים. בסדר? הם לא חייבים להצטרף. כל אחד לא מכיר את השני. אם זה חבורה שבא עכשיו 20 יש למסעדה, ואומר למלצר, תצמיד לי שולחנות, או אפילו לא מצמיד, וכולנו באנו לאכול יחד, אז כן. אבל שזה אנשים זרים, בסדר?
כן,
אם באו והתוועדו לאכול, ודאי, זימון זה חיוב. זימון זה לא מידת חסידות, זה אם בא לך אם אתה רוצה. אם נכנסת למצב של סעודה כשאתה חייב בזימון, אסור לך לפרוש בלי זימון. אם אתה ממהר, תבקש כולם מחילה שנייה, תענו לי לזימון, אני ממהר. אבל בלי זה אתה לא יכול. תכף נמצא פתרון, מה קורה אם לא. בסדר? נבו, רצית לשאול משהו.
לא, משהו שואל.
שמה?
זימון זה חובה.
כן, זימון זה חובה, זה דין גמור. בסדר? השני מיד אני אגיע לחתונה. אז כעיקרון כל אחד מבין, שלמשל, סעודת שבת זה נחשב קביעות, למה? כולם מקדשים יחד, מחכים שהרב יבצע את הלחם. אז יש פה התחלה, כן? יש פה מהלך של סעודה, שירים, דברי תורה, זה התוועדות וזה מצטרף לזימון. יום יום במסעדה כולם מודים שלא מצטרף לזימון. הוויכוח מיד בישיבה ביום חול. ביום חול, באים לאכול צהריים ביום חול, איך מסתכלים על זה? ויש על זה ויכוח בפוסקים. יש כאלה אומרים, תשמע, אני באתי ב-1:10, הוא בא ב-1:15, זה ב-1:20, בא מתיישב, אתה רואה כל הזמן תחלופה. זה קם, הוא נכנס במקומו, לא היה איזשהו קו התחלה או משהו כזה וקו סיום, אז פה יש דעות שלא מצטרפים, ולמנהג הספרדים ייתכן שלא מצטרף, אלא אם כן יגידו מראש בואו ונאכל יחד. אם יתאגדו ביחד ויגידו בואו ונאכל יחד, אז...
שבואו ביחד.
או, כן, בדיוק. אם השלושה יתאגדו יחד, הם חייבים, נכון. אבל אם זה סתם, כל אחד בא, מתיישב, קם, הולך, קם והולך, אז אמרתי פתרון. הפתרון הוא לבקש שהשניים יענו לך לזימון. הכלל הוא כזה, אם שניים גמרו ואחד לא, האחד חייב לעצור את האוכל, את הביס, לענות להם לזימון ולהמשיך לאכול. אבל אם זה להפך, אחד מבקש והשניים באמצע האוכל, לאותים עכשיו על הבשר או משהו כזה, הם לא חייבים. ממידת חסידות, ודאי, חבר שלכם, אם אהב, תפסיקו שנייה. נכון, מקרה כזה הפסידו. בסדר? הוא עשה עבירה והם הפסידו. אבל מידת חסידות לעצור לו רגע, מה? כי אם נו, אם היו רק שלושה ואחד... לא, הלך, נניח שהלך. גם ביצא, בנעולם.
זימנו.
לא, זימנו בסדר. הוא שואל מה קורה אם לא זימנו. הבנם השלישי לפני, מחפשים אותו, מתקשרים, לא עונה. אתה מבין? מקרה כזה, הלך הזימון. אלא אם כן, יש שם דיון בפוסקים, מקרה שהגיע מישהו אחר. אתה שומע? הגיע מישהו אחר מחבורה אחרת, ששם הוא התחייב בזימון ולא זימן, ומגיע אליי, אז אני יכול לצרף אותו לזימון. יש מצב כזה. כי שני אלה חייבים. והוא גם חייב, יכולים להזדמן. למרות שהם מראש לא יזדמנו יחד, יש מקרה כזה. רגע, תכף נתייחס לזה. אז שוב, אז הוא לא מצטרף, אבל יש מקום לצרף אותו. אין פה חיוב. בסדר? אני מדבר ברמה של החיוב. בסדר, אבל סוף כל סוף לא התאגדת יחד, לא נועדתם יחד לברך בשלושתכם. הכלל הוא כזה, אם שניים אכלו, בסדר? יוסי, אתה שומע? שניים אכלו, אתה וניבו אכלתם. סיימתם, אתם עכשיו יושבים על סיגריה, יושבים בחדר אוכל, מדברים. בסדר? ישראל בן ססי נכנס, מתחיל לאכול. יוצא שלא היה בכלל זמן, לא היה זמן חפיפה, תסתכלו עליי, תסתכל עליי. לא היה זמן חפיפה בכלל שאתם אוכלים יחד. אתה סיימת לאכול, אתה וניבו, וישראל רק עכשיו בא לאכול. יש מצב שתצטרף לזימון או לא? אתה אומר, הנה, סוף כל סוף אנחנו שלושה, נשארתם בסוף עד שהוא סיים לאכול. למה? אבל לא אכלתם יחד בכלל, לא התחלתם יחד, עד רבה. אתם סיימתם, הם סיימו. לא, אבל הם סיימו. אתם סיימתם לפני שהוא התחיל. לא, לא דווקא, מה לא קורה שאתה יושב עכשיו אחרי האוכל ומדבר חצי שעה? מצוין, יפה מאוד. אמרתי לך שאתה קריש. נכון. אם יש לו מקום בבטן, שעדיין לא היו מביאים לו עכשיו איזה קינוח, איזה מנה נוספת, איזה עוד חתיכת דג, איזה חתיכת עוף קטן הוא היה אוכל, כן? אז מצטרף לזימון. בסדר? כך הגמרא אומרת, יפה מאוד. כיוונת לדעת רב שמואל. אם מייתו לי, אורדליה וגוזליה לאבא, מי לא אכלינה? כך הוא אמר שם. אם היו מביאים לי, רב היה רגיל לאכול גוזלות קטנות. ובדיוק, כיוונת על דעת רב שמואל. והשני היה אוכל שם איזה ירק. היינו אוכלים, יש לנו עדיין מקום, לא התפוצצנו. לכן, למרות שבפועל לא אכלנו, אבל יכלנו להמשיך לאכול בזמן שישראל אוכל, לכן אפשר להצטרף לזימון. בסדר? אתה שאלת משהו ולא ענית לך. אז אמרתי שלאו דווקא. אם השניים יכולים לאכול, אז הם כבר מצטרפים. פטנט. לא, שיהיה איזשהו חפיפה באוכל. הם סיימו והוא רק עכשיו מתחיל. אז שיראה איזשהו חפיפה באוכל, הם רואים שפוטנציאלית, אם יכלו לאכול, זה נחשב כאילו הם אכלו יחד. בסדר? חתונות, מה עושים בחתונות? חתונות מצטרפים לזימון או לא? מצטרפים, למה? זה לא דומה ליום יום בישיבה או במסעדה. זה ודאי לא דומה למסעדה. הרי כולם באו על דעת החתן והכלה, על דעת הורי החתן והכלה. הם הזמינו אותם, נכון? ויש סדר לאוכל, וכולם נחשבים תחת קורת גג אחת של אותה שמחה. זה לא שולחנות שולחנות שכאילו אין קשר ביניהם. לכן בחתונה מצטרפים לזימון. אבל דעקה, מציאות נורמלית, אני לא בחור בגיל 20 מישיבת הסדר שעלבים. אני בן אדם בן 40 עובד. אני באתי להראות את הפנים שלי לאבא של החתן, שהוא חבר שלי בעבודה, ואני הולך. אני לא נשאר עד 7 ברכות, עד 12 בלילה. אז מה אני עושה? אני מצטרף לזימון. אם אני מצטרף לזימון, אמרנו, כי זה סעודה אחת, אני חייב לזמן. אז אני צריך עכשיו לחכות עד 12 בלילה, זה לא נורמלי. אז הרב פיינשטיין המציא פתרון, שכולם סומכים עליו, תסמכו עליו, להתנות תנאי. להגיד לפני, ככה אני משתדל, לפני שאני מתיישב למוציא לכם מן הארץ, אני בא לאכול את זה על דעת לא להצטרף לסעודה הזו. אפילו במחשבה. ואז ברגע, לפני המוציא, ואז ברגע שהוא כיוון בצורה מפורשת לבנה, אין כוח בעולם שכאילו יחייב אותו. כי הוא מראש אמר, אני לא מתחבר. הוא אומר כך, אם אני אשאר בסוף, מה רע, אני אזדמן. אבל כעיקרון, אני לא מצטרף. היית, אכלת, אבל לא הצטרפת. באת ואכלת אותה מהצד כאילו, לא כאחד שמשתתפת. לא כולם מודים לפתרון הזה שהוא תופס, אבל העולם נוהג כך. בסדר? אתה לא יכול עכשיו להגיד כל בן אדם, הוא רוצה ב-11 יש אוטובוס חזרה, תגיד לו את חכינו. מה אתה אומר? נכון, זה אפשרי, אבל לא עושים את זה היום. מה, גם 7 ברכות? מה, כאילו, זה יש מקרים שהפוסקים קודמים ש... באיזה מקרה? אני לא מבין. כן? אז אתם לוקחים 10 אנשים, עושים ברכת הזימון, ומברכים את כל 7 ברכות. יש מצב, אבל יש מקרים שבעל הבית יקפיד. ככה כתוב בפוסקים. יש מקרים שבעל החתונה, חתן או משהו כזה, יקפיד שעושים את זה, לכן לא. אבל בימינו נראה לי שלא מקפידים. והם נראה שלא מקפידים, ולכן מן הדין זה בסדר. למרות שהחתן והכלה לא לידכם. תבין? אבל צריך שהם יוכלו, לוודא שהם יוכלו. לפעמים הם לא אוכלים, ככה היה אצלך, לא? שאכלת רק בסוף, תבין? אז עוד לא התחייבו בשבוע ברכות. אז לכן צריך לבדוק את המקרה כל פעם, תבין? עד כמה שאני זוכר, עשיתם קדים, יש מקרה שלא מברכים שבע ברכות, אני לא זוכר כרגע אותו. בסדר? אבל מן הדין, ברגע שיש פה חתונה גדולה, כאילו כל 10 יכולים, אפילו שהחתן לא לידם לברך שבע ברכות, כי זה סעודת שמחה. מה? לא, אז זהו, אז פה הפוסקים קודמים עד כמה שאני זוכר, שזה לא כמו זימון, זימון אתה מתחייב. אבל 7 ברכות אתה לא מתחייב כל פרט, עד כמה שאני זוכר. נדמה לי שעשיתם קדים. דינה דגמרה נדמה לי שעשיתם קדים, נדמה לי. אבל תזכיר לי את זה, אני אבדוק את זה שוב. בסדר? טוב, בוא נתקדם. בקיצור, אז לכן, אם למשל הולכים לטיול או משהו כזה, אז מתאגדים יחד, יושבים עכשיו לאכול, זה נחשב. זאת אומרת, לא צריך הסיבה דווקא כמו בליל הסדר, ולא צריך שולחן או משהו. ברגע שישבתם, פתחתם פריסה בשדה או משהו כזה, ואמרתם, נלך נאכל שמה, זה נקרא התוועדות ומתחייבים בזימון. אבל אם כל אחד הולך תוך כדי האכילה כדין הולכי דרכים, אין צירוף על סוג האכילה הזאת ולא מצטרפים. כן. הלאה. כן. יבואו לאכול ארוחת צהריים, אבל לא יבואו ביחד לאכול. אתה מבין? יבואו, הרי המטבח פתוח מ-12:30 עד 13:45. יש פה 700 איש שאוכלים. זה לא נקרא מתוועדים יחד. באים ואוכלים בתחלופה. ש?
ברור לי כאילו שצחי ואוהד ואיך זה,
אבל לא ברור שהם, לא ברור שזה איתך ביחד, תמיד? זה לא נקרא. אתם אוכלים באותו זמן. אם זה ככה, אז ככה, אבל זה לא ככה. זה לא ככה, נכון? זה לא כמו סעודת שבת. ארבע, אחד ורבע, זה אחד עשרים, זה אחד עשרים ושלוש, זה כל אחד בא, מתיישב, תמיד תוך כדי, יושבים ומדברים, כל אחד ברגע שהוא רוצה, לוקח את המגש ומתקפל. על הנקודה הזאת אין קביעות גמורה. אמין? אני אקרא לכם מפה. בחורים האוכלים יחד בישיבה, יש לדון אם נחשב הדבר לקביעות יחד. מכיוון שכל אחד נכנס, אוכל והולך. אפשר שאין זה נחשב לקבעו יחד, כמו שראינו בשולחן ערוך. לכן לכתחילה, יש לומר זה לזה קודם שיוכלו, בואו ונאכל, כדי לקבוע את עצמם לזימון.
זה מה
שעושים. בסדר? מצוין. אם זה כך. לא יודע, זה לא נראה לי, זה לא נראה לי. יותר בואו ונאכל שם. כשאתם באים ומתיישבים, בואו נשב יחד ונאכל, זה כן. בסדר? זה קביעות לזימון. בסדר? בואו נראה. נכון, נכון. הנה, גם פה אשכנזי, פוסקים אשכנזים, קודם שכל בני ישיבה סועדים יחד בארוחה, מסובים סביב שולחן אחד, מצטרפים לזימון. אז יש פה פוסקים שאומרים סביב שולחן אחד בכל מקרה מצטרפים. לגבי השבים בשני שולחנות, יש אומרים שמזמנים יחד ויש אומרים שלא, שרק אם התכוונו לאכול יחד. בסדר? אז תלוי. כלומר, אם אתם רואים כמה, זאת ברכה, אם אתם רואים שעכשיו השבים איזה עשרה ומתכוונים לאכול יחד, במקרה הזה זה כן. אוקיי, הלאה. אמרנו שאם המסובים רבים, גדול שבכולם בוצע. אוקיי? אם יש הרבה אנשים, בזמנם שאחד היה בוצע לכולם, לאו דווקא בשבת, גדול שבכולם בוצע, וכל זה כשאין...
בחוכמה.
בסדר? ודווקא כשאין בעל הבית, אמרנו. אבל אם יש בעל הבית איתם, תמיד בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה. עכשיו, אם אחד מברך לכולם, אתה שומע נדב, אם אחד מברך לכולם, אסור לי לאכול לפני שהוא טעם. אלא אם כן, יש לי את הלחם שלי לידי או את היין שלי לידי. בסדר? גם בקידוש, אתה לא יכול לטעום לפני שהמקדש טעם. או זה שברך על הלחם ישנה הוא זה שטעם. אלא אם כן, יש לכל אחד את הלחם שלו, את הכוסית שלו, אז... במקרה כזה לא, כי יש שתי מנהגים. יש מנהג שבן אדם שמקדשים, שופכים לכוסות קטנים ומחלקים לכולם לפני שהוא שותה. בסדר? אז פה ממש צריך להיזהר. כן. לכולם, ואז הוא שותה את שלו. ויש כאלה לא, יש כאלה אבות ששותים ואחר כך מחלקים לכולם. יש ויש. יש שני מקרים. אז זה מה שאמרתי, יש שני מקרים כאלה. נכון. לא, יש כאלה שלפני שהוא טועם מהגפן הוא מחלק לכוסות. מכירים אפילו את המציאו כאילו זה יפה כזה, משפחה כזה, כמו מזרקה כזאת. כן, זה ממש יפה. הוא שופך פה ובבת אחת זה מתחלק לכל הכוסות. אז יש כאלה נוהגים כך, יש כאלה נוהגים כך. בכל מקרה שקודם המקדש הוא זה שישתה, אלא אם כן יש לשני כוס בפני עצמו. הוא לא זקוק לכוס הראשון. מיד, הגמרא מספרת על רב שהיה הגיע לבבל נדמה לי. ואמרו לו, לקדש לנמר קידוש הרבה. קדש לנו קידוש הרבה. הוא לא ידע מה זה. בזמנו בארץ ישראל לא קידשו קידוש בבוקר, רק בלילה, רק בליל שבת. קידוש בבוקר, לא קידשו. מי זה היה? רב אשי, אני חושב. איזה פדיחה. אני רב גדול, אומרים לי קדש ואני לא יודע על מה הם מדברים. אז הוא אמר, אללה, בוא ננסה. הרי בכל הקידושים מתחילים הגפן. נכון? אז הוא אמר, בוא אני אברך הגפן ונראה. אם אחר כך אני אראה אותם עדיין בציפייה, לעוד איזה ברכה, אז אני אגיד גם בבוקר את מקדש השבת. שקיצרנו ורצה בנו בזה. ואם לא, נראה לי איך נתגלגל. ברוך אתה המלך העולם, סברים הרע, בורא פרי הגפן. ואז היה שם זקן, שכבר היה לו כוס ביד, ראה את הזקן, בא לשתות, אמר איזה יופי, נפטרתי, משמע שהם עושים רק קידוש על הגפן, שתה גם הוא. אבל עד כדי כך ללמדך, שבזמן הגמרא עדיין קידוש של הבוקר, לא היה נהוג בכל המקומות. לא היה נהוג בכל המקומות. לכן הוא נקרא קידוש הרבה. בסגי נהור, הוא קידוש קטן, נתנו לו שם קידוש הרבה, כאילו קידוש גדול. מה? זה הגיע, זה תקנת חכמים, אבל לא התפשטה כנראה בכל המקומות בשווה. היום זה כבר בכל מקום. יש איזה דעה בראשונים שכולם יצאו נגדה בחריפות, שעד כדי כך מקדשים בבוקר גם מקדש השבת. הגפן ומקדש השבת כמו בלילה, וכל הפוסקים מפה אל פה דחו אותו. אמר, זה ברכה לבטלה. מי תלך עכשיו לברך במקום שחכמים לא תקנו? הם תקנו אותה בלילה. אלא אם כן לא קידשת בלילה, נכון. היית עכשיו באיזה סיור צבאי, וכל הלילה היית בנסיעה, לא יודע מה, אתה מגיע בבוקר, מצידי אפילו סעודה שלישית, תברך. סליחה שאני עונה. כן. מה תליה? עוד מעט, עוד מעט. טוב, אני עכשיו באמצע שיעור. ליטות, עוד מעט איתם מריבו. כן, דניאל, רצית לשאול משהו.
כן, נכון, נושאים לדיים לסעודה. אנשים בדרך כלל מתחילים לסמן אחד לשני ולהשמיע קולות כאלה, יש איזה בעיה, לא?
מתי?
כשמזמין את זה הרלכם.
מה זאת אומרת? בין הנטילה לבין המוציא לחם מן הארץ? לכתחילה לא להגיד כלום. אם אמר משהו, בדיעבד לא נורא.
זאת אומרת, מה זה המשהו
הזה? לא יודע, אמר את זה, גם אם אמר את זה משפט, לא צריך לטול ידיים שוב. אבל לכתחילה לא לדבר, בוודאי. אתה יכול לסמן בידיים, לא לדבר בפה. בסדר? בין המוציא לטעימה, שם זה חמור מאוד. אנשים שסיים לברך המוציא ועוד לא הגיע הלחם אליו, וזה עושה, נו, שעה, דה, בא, גידו, מה, כל מיני, זה אסור. זה אסור, כי אתה בין ברכת המוציא לבין הטעימה, השם יותר צריך להיזהר. בסדר? הלאה. הבוצע, תלמדו קצת מוסר, הבוצע פושט ידו תחילה לקערה לאכול, ואם בא לחלוק כבוד למי שגדול ממנו, הוא רשאי. בזמנם היו רגילים לאכול בצלחת אחת. כן? היה צלחת מרכזית, ומשם אוכלים. עד היום הערבים אוכלים ככה. יש איזה צלחת, לא יודע מה זה בופה. יש איזה צלחת אחת, וכל אחד עם הפיתה אוכל. אבות אבות, אכלו כך, כן? צלחת אחת, וכולם אוכלים יחד, זהו. נכון, אז ככה אכלו. אז עכשיו, עד היום.
נראה לי מראה אבא.
תקשיב, לא, אני עוד זוכר את זה קצת.
משנת השלט, אין לו פעם שלי בתלחת.
פוגל, התעוררת, אני רואה, נגמר התהילים. אז...
למה אתה לחלק?
פוך! אני שבח אותך.
אין לי שתהילים פה. אני אשתמע לבד, אבל...
תקשיב טוב, תקשיבו טוב. אם זה התימנים שאוכלים חלבה עד היום, או מרוקאים שאוכלים מטבוח חלום שני. לפעמים יש איזה צלט מרכזי באמצע השולחן, שאוכלים ממנו. בסדר? לפעמים אתה לוקח עליך לצלחת, אבל לפעמים אוכלים ממנו, או שתיים בבת אחת ניגשים עם הקף לקחת להם לצלחת. מי ראשון? הבוצע. בסדר? אבל אם הוא רוצה לחלוק כבוד למי שגדול ממנו בחוכמה וכדומה, רשאי ועד רבה כך צריך לעשות.
כמו בבקעת המזון, שמי שאמור לתת
ידיים... נכון, נכון. בסדר? עכשיו, הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד ואחד, והאחד נוטל פרוסה בידו, ואין הבוצע נותן ביד האוכל. אלא אם כן היה אבל, מכירים את הדין הזה? שלא נותנים את הלחם ליד של הבן אדם, אלא מגישים אותו על השולחן והוא לוקח. נכון. לא, בלחם. בלחם לא נותנים, אתה מחלק את הפרוסות לכל בני הבית, לא שמים להם את זה ביד. אלא שמים את זה על השולחן ואז הם לוקחים את זה. למה? בסדר. אבל גם כשהוא מעביר לך, לא. לא בעיה, שים את זה על השולחן. למה? כי זה מנהג אבלות. אמנם זה לא כתוב בש"ס, מי שכותב את זה זה הרמב״ם, אבל ככה מנהג בכל קהילות ישראל, ונתנו לזה סמך מאיכה. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. מכירים את הפסוק הזה באיכה? פרסה ציון בידיה, בוכה, אין מנחם לה. זה הפשט של הפסוק באיכה. אבל למדו שם פרסה, פרסה לחם. פרסה ציון בידיה, למה? למה היא קיבלה ליד? כי אין מנחם לה. היא אבלה ואין לה מנחמים. משם למדו שמתי פרסה ציון בידיה? מתי מביאים ביד? כשהוא אבל. רק שהוא אבל, אבל כשהוא לא אבל אסור לשים את זה ביד, אלא נופעים כמו שאתה אומר שכאלה מקפידים וכועסים על זה, חס ושלום, אני... אז זה הקטע של הבקבוק, עוד לא מצאתי לזה סמכתה, שלא מוזגים ככה בקבוק, שזה מנהג אבל, לא יודע, לא מכיר. תראו, יש הרבה דברים שאין להם מקום, יש הרבה דברים של אמונות פלות, של מנהגי עדות, אבל... לא יודע, יכול להיות, יכול להיות, אחד ליד השני, לא יודע, זה הסיטואציה היחידה שיושבים אחד ליד השני, תמיד יושבים אחד ליד השני, לא רק אחד מול השני, אתה מבין? כמו הבעל הזה שסנה את אשתו, אמר בואי, בואי תשבי לידי, כפר, בואי תשבי לידי, מה, אתה אוהב אותי, לא, לא רוצה לראות את הפנים שלך, בואי תשבי פה. אז, אורי, תמחק את זה, מה, אז, בסדר, אז זה המנהג, המנהג שלו, באבלות יש הרבה... לא, פדיחה, לא רוצה שתשימו את השיעורים שלי. זה בושה לאנושות. זה בושה. יש הרבה דברים באבלות, יש הרבה דברים באבלות שהם מנהגים, צריך לבדוק אותם. זה כתוב, בסדר? יש כאלה נוהגים לקרוע את הנעליים של הנפטר, מכירים את זה? או לא ללבוש את הבגדים שלו. זה לא דין. זה לא דין. לפגוש את הבגדים שלו ודאי אפשר. רק מה שהיה עליו בזמן מיטה, זה נאסר בענה. אבל כל הארון, כל המלתחה שלו, אפשר ללבוש את זה אחר. זה לא סימן רע או משהו כזה. אבל איפה תגיד את זה לחלק מהספרדים? יאכלו אותך בלי מלח. או לא לוקחים אוכל מבית האבל. יש כאלה מרוקאים. שמה שהגיע לבית האבל, לא אוכלים שם כלום. תבין, איפה אצלנו? לא נגיד את זה בכלל. של התימנים הרי זה חפלה, תבין? חפלה חבר עלינו, אתה יודע כמה אוכל לקחתי בית אבל, פיתות, מרק, כמות גדולה. עוד האוכל שם הכי טעים, תבין? למה זה לא עילוי נשמת, אז אנשים מדקדקים לאכול את זה בהידו.
אם לא יחזור אליהם בחרות.
בדיוק. כן, לפעמים אתה יודע, לפעמים אתה רואה ש... אתה יודע, בשכונה איזה חודש, חודשיים, אף אחד לא מת, הורגים מישהו בשביל זה חפלה. כן.
עשינו
את זה, ואני מסוכה
אצל זה,
אולי אצל...
מה, באנו סוכה, אבל
תקשיב. סוכה תבלים, עשו שם
גם סוכה.
רק לשנה, להזכרה. כן,
ובשנה
אחר כך, כן.
תראו כל איזה, עכשיו איזה, כמובן, תמלי כזה. סוכה איזה כמה תמלי בלים סוכה, אמר, אוכל.
אוכל.
עשו עומד, ככה, לבית. די. די. אתמול הייתי, שום, כל... יום
יום, להשאלה הוא כבר שבת, כלב שלא הרחוב יש הרבה כאלה, אני מכיר. לא אמרת, תמיד יש ענים כאלה. אני ראיתי בהרבה אבלויות, בהרבה אבלויות, ראיתי בראש העין אנשים קבועים, אנשים או נשים מסכנות כאלה, שאנשים מסכנים, אלמנות וכדומה, מגיעים תמיד כל השבוע לאכול. יודעים, פה יש אוכל כל השבוע, מגיעים, מתייצבים, בוקר, צהריים, ערב. מה תגיד להם? ללכת. אז אם פה מחלקים אוכל בחינם לכל מי שבא לנחם, אז היא באה לנחם, אתה מבין? טוב. אם מי שאינו אוכל, אינו יכול לברך ברכת המוציא, להוציא האוכלים. יש לנו יסוד, שאם מדובר בברכת הנהנים, אני לא יכול לברך בשבילך. בסדר? אם אני אוכל איתך, כמו בליל שבת, אבא מברך המוציא, ומוציא אותך ואותו. בסדר? ואת האנשים. אבל מי שלא אוכל, אסור לו לברך. בסדר? אלא אם כן זה לא ברכת הנהנים, אלא ברכת המצוות. בסדר? בברכת המצוות, פה אני יכול להוציא אחרים ידי חובה, למרות שאני לא צריך להוציא את עצמי, כי אני יצאתי כבר. אני יצאתי, למשל, אתה נניח רוצה להתנדב וללכת לעשות קידוש בבית חולים. יש אנשים שמחוברים למכונת הנשמה או משהו כזה, אבל האוזן שלהם צלולה, כלומר דעתם צלולה, הם יכולים לשמוע, או סתם אדם שלא יכול לשתות יין. יש אנשים צדיקים שמתנדבים כל שבת, הולכים לבית חולים, עושים קידוש מרכזי לכולם. עכשיו הוא כבר קידש, הוא כבר אכל בבית. הוא לא יוצא ידי חובה בקידוש הזה, אבל הוא יכול לעשות מצווה כדי להוציא אותם. למה? מדין ערבות. מכירים את הביטוי הזה? כל ישראל ערבים זה לזה? כל ישראל ערבים לזה לזה. הכוונה היא, לי יש, בתור חלק מעם ישראל, אחריות על המצוות שלך. אז ממילא גם אם אני כאילו יצאתי ידי חובה, אבל יש לי קשר מהותי למצווה גם שלך, לכן אני יכול להוציא אותך ידי חובה גם אם אני יצאתי. מה שאין כן, אם אתה אומר לי, אמיר, תעשה לי טובה, תברך לי על התפוח ואני אוכל. אין לי שום ערבות שאתה תאכל תפוח. לכן, אם שנינו אוכלים, אני יכול שאני אברך ולהוציא אותך. אבל אני לא יכול לשתות, שאתה תשתה את הכוס קפה ואני אברך את השעקול. אוקיי? יפה. מה אתם אומרים בשבת? נבו, אני אוהב את השכל של נבו. אמרתי שאם זה אוכל, אתה לא יכול להוציא איזה חובה, אלא אם כן גם אתה אוכל, נכון? אבל אם זה מצווה, אז אתה יכול. אני שואל אותך, ליל שבת, סעודת שבת, זה מצווה או לא מצווה? אני אחזר בשבילך, תקשיב טוב. שתדעו להקשיב, אתם כבר פה תקשיבו. בסדר? או, חסו שלום, לא רק איתו. אני אומר את זה בפנים. תשמע, אם אדם אוכל משהו, יוסי אומר לי, תעשה לי טובה, יש לי כל הבעיה, תברך לי שהכל. אני אגיד לו, אין מצב כזה, שאתה, אני אברך ואתה תשתה, למה מימן, אתה מבין? אם שנינו שותים, אני יכול להוציא גם אותי וגם אותך. אבל אם אני לא נהנה, אני לא יכול לדרך ברכת הנהנים בשביל להוציא חבר שלי. אבל אם זה מצווה, אני תקעתי בשופר בבית כנסת. אני הולך לזאת שאשתי שכבה בחדר לידה, הגיע שם מישהו אחרי צהריים, איזה אדם דתי, ואמר לכל היולדות, תתכנסו שם בחדר אוכל, ואני אתקע לכם, בשופר, וברך, אפילו ברך. אז טוב, שם היה זה מהלך, זה מנהג אשכנז, אבל לא משנה. אז זה אפשרי, למה? כי אני, גם אם אני יצאתי ידי חובה, אני יכול להוציא אחרים ידי חובה ולברך, כי יש לי ערבות יש לי ערבות למצוות שלך ושלך ושל כל אחד מעם ישראל. אז גם אם אני יצאתי ידי חובה, אני אחראי על המצוות שלך, אני יכול להוציא אותך ידי חובה. אבל אין לי ערבות שאתה תשתה כוס קולה או כוס קפה. לכן אני לא יכול לברך אלא אם כן אני שותה. בסדר? דנו הפוסקים, אני רוצה לשמוע את הראש שלכם. איך? מה? סומה יכול להוציא ידי חובה. תלוי באיזה מצווה. הוא צריך להיות בר חיוב. הוא צריך להיות בר חיוב. אני יכול להיות שיצאתי ידי חובה, אבל בהגדרה אני בר חיוב. קידשתי בבית, תקעתי בשפר בבית הכנסת, אבל אני בר חיוב למצווה הזאת. אז למרות שיצאתי אני יכול להוציא. אבל קטן, אישה וכל זה לא יכולים, כי הם לא בני חיוב. אוקיי? עכשיו, מה דעתכם על סעודת שבת? אוקיי? בן אדם שואל אותך, אני אברך, אתה תברך לי המוציא ואני אוכל את האוכל. הרי סעודת שבת זו מצווה. אז לכאורה, הנה התנגשות בין מצווה לבין הנאה. בסדר? האם אני יכול לברך למישהו המוציא בליל שבת כשאני לא אוכל איתו? הרי אמרת, במצווה אפשר לברך גם למישהו שעושה את המצווה על פי שאתה יצאת ידי חובה. נו, אבל זה מצווה, נכון? סעודת שבת זה מצווה. יש ראשונים שאומרים שזה דאורייתא אפילו.
רגע, במצווה הוא יכול לברך לו?
כן, במצווה יכול לברך לו. בסדר? בואו ניקח את המקרה יותר פשוט, ליל הסדר. לא, זה לא. זה מצוות שבגופו, אני לא מוציא אותך ידי חובה. הבנת? פה הגוף שלך, יד בראש שלך, הם אלה שמקיים את המצווה. אבל למשל בשופר, אני יכול לתקוע בשופר ואתה בשמיעה יוצא, אני עזרתי לך בקיום המצווה. בסדר? אז למרות שאני כאילו, אני כבר תקעתי בשופר בבית כנסת בבוקר. בסדר? הבן אדם הזה חולה עכשיו אחרי צהריים אני בא לתקוע לו. אני כבר, כאילו אני לא חייב במצווה בכלל, כי יצאתי ידי חובה. ולמרות זאת אני יכול להוציא.
זה הנאה?
הנאה לא. הנאה אתה לא יכול. אלא אם כן, גם אתה נהנה. כמו שאמרנו, שניים מתחילים לשבת לארוחה, אז אחד יכול לברך המוציא ולהוציא את כולם. כי כולם נהנים. אז מה הדין, מה אתם אומרים? מה קורה בליל הסדר באכילת מצה? בסדר? אכילת מצה זה אפשרי. אכילת מצה, אני יכול לברך אשר קידשנו שמו על אכילת מצה והוא אוכל את המצה. למה? כי זה מצווה מדאורייתא. יש לי מצווה מדאורייתא לאכול כזית מצה. לכן יש לי ערבות על המצווה שלו. הפוסקים דנו, אז מה קורה בכל שבת?
לא בגופו?
אמרות שזה.
רגע, אם הוא עכשיו נגיד לברך עליו בשבת, אבל הוא גם
אוכל. אז זה ודאי שכן, כמו שכל שבת. אבא שלך מברך המוציא לכולם. זה ודאי. האם זה במקרה שסיימתי לאכול? סיימתי לאכול ויש פה איזה מסכנה, אלמנה זקנה, אנלפבטית. לא יודעת אפילו לברך. יש מקרים כאלה. השאלה, אני יכול לברך לה או לא לברך לה? פה לא, כמו שאתה אמרת. מכיוון שסוף כל סוף, מה מטרת המצווה הזאת? הנאה, עונג שבת. אז פה לא יכול. סוף כל סוף זה בגדרי ברכות הנהנים. מה שאין כן בקידוש או במצה, שזה כאילו אני הנה, אבל סוף כל סוף עיקר המצווה היא לא הנאה, לכן לא. אני חזר, הנה. מי שאינו אוכל, אינו יכול לברך ברכת המוציא להוציא האוכלים. אפילו בשבת שהוא חייב לאכול פת, לא יברך לו חברו ברכת המוציא אם אינו אוכל. ולא שרי לברך לאחרים, אין יותר לברך לאחרים, אלא ברכת המוציא בליל ראשון של פסח, וברכת יין של קידוש, זה כן. בסדר? כמו שאתה רואה שלפעמים בזה, בחתונות, הרב מקדש הגפן, אפילו לא שותה, נותן ישר לחתן לשתות. בסדר? אז יין של קידוש וכדומה, במקרה כזה, אני כבר יצאתי ידי חובה, אני יכול ישר לתת למי שעודה יצא ידי חובה לשתות את היין שקידשתי עליו, ואני לא חייב לשתות.
זה לא שאתה לפניכם יין, אז הוא עדיין חייב לברכת בורא פרק,
לא בחתונות. לא, כי זה בשביל החתן והקלה פה. מה גרם פה לקידוש? החתן והקלה, לא סתם ככה יום רביעי בערב, רב לא מקדש, אתה מבין? אבל פה ליל שבת, ליל שבת, הוא כן צריך לגב, אבל נניח שהוא כבר קידש, הוא בא לעשות, כן, זה מצוי אגב, מצוי, אני אומר, יש שכנות שהן לא יודעות לקדש או משהו כזה, אז לפעמים שכנים נכנסים אליהם כל ליל שבת, עושים להם קידוש, השכן נכנס עושה אצל הקידוש ויוצא, אתה מבין? אז פה ודאי שהוא לא ישתה, פה שלא ישתה, כי גם הוא צריך קידוש במקום סעודה, והרי הוא לא אוכל פה, הוא חזר הביתה לאכול. אז הוא רק מוציא אותה ידי חובה, בסדר? מה שמצוי למשל בנו, מה שקורה לפעמים שבת בבוקר, יש איזה שמחה בבית כנסת, אז עושים קידוש אחרי מוסף, נכון? אז לפעמים לא בא לך על העוגיות, על העוגות שמביאים שם, לא יודע מה. שתית טיפה יין, או טיפה משקה, והלכת הביתה. אז עשית פה שתי טעויות קשות. כן? א', לא אכלת שם. אתה היית חייב לאכול בזמן איפה שמקדשים, כי יש דין שלא מקדשים אלא במקום סעודה. בסדר? נמצא שאם בסופו של דבר לא אכלת, כן? אז לא רק שלא הרווחת סעודת שבת, גם הקידוש הוא אפס.
גם אם לא עשה קידוש אפס?
לא, מי שאכל בסדר, אבל עבורי.
לא, לא יודע, עכשיו קידשו ואתה לא עשה קידוש, אתה רק היית שם.
אם התכוונת לצאת ידי חובה, ואכלת במקום, יצאת ידי חובה. אכלת כזה התרוגה, יצאת ידי חובה. אתה בא הביתה, אם אתה אומר לי, אמא, אם אני רוצה תחמין, אתה מתיישב לאכול בשבת בבוקר בלי קידוש. למה? כבר יצאתי בבית הכנסת. אבל אם לא אכלתי בבית כנסת, נמצא שבגלל שלא אכלתי, אז גם הקידוש הוא אפס. לא רק שלא יצאתי ידי חובה צעודה, ברור שלא, לא אכלתי. אבל גם הקידוש הוא אפס, יש פה יחסי גומלין, מבינים? בין הקידוש לצעודה, מצד אחד אסור לאכול לפני הקידוש, כאילו הצעודה תלויה באמירת הקידוש, מצד שני, הקידוש תלוי בעובדה שאתה תאכל אחר כך. אם אתה אוכל במקום, הקידוש הוא קידוש. אם לא אכלת במקום, הקידוש הוא אפס. בסדר? ולכן אם אתה בא הביתה, אם לא אכלת בית כנסת, אתה חייב לקדש עוד פעם. כי הקידוש ההוא לא, אתה לא יכול להגיד, קידשתי שם, אני אוכל פה. אין דבר כזה. בית כנסת והבית זה מרחק גדול. אתה צריך לקדש ולאכול באותו מקום, לכן לא יצאת ידי חובה. ואז נפקא מינה, אם טעמת איזה משהו, מיד אחרי הקידוש בא בן אדם, מביא לך כוסית משקה, או משהו כזה, או אכל שם סוכריה. עברת עבירה. למה? נמצא שאכלת בלי קידוש. אכלת סוכריה או משקה, קוניאק, או משהו בלי קידוש. לכן מאוד להקפיד בבתי כנסת. אם אתה מתכוון עכשיו, תאכל כזית עוגה, תברך על המחיה, יצאת ידי חובה. אתה בא הביתה, אתה ישר מתחיל את הסעודה בלי קידוש. ואם לא, אתה חושב שהקשרות שם לא טובה, או אני לא יודע מה, אל תטעם כלום. אל תטעם כלום, תגיד מזל טוב, מזל טוב, תלך הביתה, תעשה קידוש.
אבל מה הייתה לקדיש לביתו בבית, אחרי זה
להשתוך? אמרתי, אמרתי, גם אם אני קידשתי בבית הכנסת ויצאתי ידי חובה, קידוש אתה יכול להוציא, בסדר? אתה יכול. אשתך כדאי שהיא תעשה, כי תמיד. תמיד שיש פה אחד שיצא ואחד שעוד לא יצא, כדאי שזה שלא יצא יקיים את המצווה. אבל אני אומר לך, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה. לא מסוגלת לשתות יין. אז למרות שאתה כבר קידשת, תקדש לי שוב, אתה יכול. בסדר? אותו דבר הבדלה. אתה הגבאי בבית הכנסת, ואתה עשית את ההבדלה בבית הכנסת. עכשיו אתה יצאת ידי חובה. אתה בא הביתה, אשתך אומרת לך, תבדיל. אז תבדיל, פה יש עוד נקודה, כי נוהגות אנשים לא לעשות הבדלה, אז שלא לשתות מעין ההבדלה, אז תבדיל אתה. אבל אם אין מצב, אישה מבדילה. אנשים טועים בזה. אומרים, היא תהיה עקרה, יתמח לזקן, כל השטויות האלה. בשום פנים ואופן. היא מחויבת בהבדלה. נכון שהמנהג שאישה לא שותה הבדלה, כי היא קלקלה, עץ הגפן, עץ הדעת, חזד וכו'. אבל סוף כל סוף היא חייבת בהבדלה. לכן, אם יש גבר, שיקדש לה, שיבדילה. אם אין, היא חייבת. אלמנה, גרושה, פנויה, לא יודע מה, אישה שחיה לבד, חייבת לעשות הבדלה כרגיל בצד שבת. כרגיל, יין, שמים נר הבדלה, כן. איך?
את היין, יש בעיה שזיבת בקידוש?
גם, גם. מי שקידש ושתה יין ואחר כך לא אכל, כן? יוצא שהוא גם שתה יין בלי קידוש. הבנת? כי הקידוש לא תפס. התברר ברב הרס למפרע שהקידוש לא תפס, הוא סתם שתה יין לפני קידוש. בסדר? לכן זה שמקדש בבית הכנסת, הוא ודאי שיוכל אחר כך את זה כזה את מזונות. לפני מוסף יש מקום להקל, אחרי מוסף אסור. כי לפני מוסף יש דעות שעוד לא חל חיוב קדוש. לפני קידוש יש דעה שחיוב של מוסף של שבת בבוקר הוא חל ממוסף והלאה. לפני זה אין, עובדה שלפני שחרית מותר לשתות או משהו כזה. למה? שבת בבוקר קידוש? לא. כל זמן שלא התפללתי עוד לא חל חיוב קידוש, אז דיני כמו יום רגיל שאפשר לשתות משהו לפני תפילה. עכשיו, בין מה שמצוי שבהפטרה זורקים את הסוכריות, אז פה הפוסקים אומרים ככה, יש דעה שאומרת, כן? יש דעה שאומרת שחיוב קידוש חל רק אחרי מוסף. ולכן פה אני עדיין בהפטרה עוד לפני מוסף, אפשר להקל כי יש את הסברה הזאת, ויש גם סברה שנייה של הרעבד, שמכיוון שקידוש של הבוקר הוא קל, לא כמו של הלילה, אין איסור אכילה לפני קידוש בשבת בבוקר. איסור אכילה לפני קידוש הוא בליל שבת. שבת בבוקר יש דין לקדש, אבל אין איסור לאכול. אנחנו לא פוסקים כך בשום פנים ואופן. אנחנו פוסקים שאסור לאכול לפני קידוש גם בשבת בבוקר. רק מצרפים את הסברה הזאת לפני מוסף. כי לפני מוסף יש כאילו שתי סיבות להדיר. לכן, אני לא אוכל. אני לא אוכל. גם אני לוקח סוכריות, בדרך כלל עם הילדים שלי בית כנסת, אז חזקה שאני אצא עם סק של סוכריות. כן, הם גם מנקים את כל הסביבה של ידנו, עם המכנסיים שלהם. אז אני לא אוכל לפני, לא אוכל לפני. אבל מי שאוכל, אל תערב לו. בסדר? אתה יודע שאתה מחמיר בדרך כלל בכל דבר, אבל יש מקום להקל. שנייה, דניאל, כן.
איזה קרה שהרגילה
נכון, יש סברה כזאת של הגאונים, אבל היא בנוסף לקידוש. מה שכתוב שיש אומרים שגם אם לא אכלתי כזית מזונות, אלא אני שותה יין, אם אני שותה עוד רביעית יין, אחרי המלוא לוגמיו ששתיתי לקידוש, אז היין הזה נחשב כאילו, נו, אבל זה בשעת הדחק. בשעת הדחק, כי סוף כל סוף יין זה לא סעודה. מה? אלה זה הפוסקים הגדרה ברורה, אם זה באותו שהות, באותו מקום, לא היה הפסק, הוא לא הלך למקום אחר וכו', זה תופס. אתה מבין?
לגבי הסוכריות שזה יכול לפני המוסף, יש עניין
לא
יכול לפני התפילה.
לא, זהו, בדיוק, זה מה שיפה פה. לפני שחרית, אני לפני תפילה, אז אסור לי לאכול סוכריות. בסדר? אחרי מוסף, אני לפני קידוש, אני לא יכול. הפלונטר הוא בין שחרית לבין מוסף, שמצד אחד, אני לא עובר על איסור אכילה לפני התפילה, صدقتي כבר התפללתי 18 של שחרית ימתי אני באמצע קריאת התורה והפטרה מצד שני יכול להיות שלא עוד לא חיוב קידוש ויכול להיות שכן לחלק מהפוסקים לכן זה באמצע לכן אמרתי מי שרוצה לסמוך ולאכול סוכריה או שתיים יש לו על מי לסמוך מי שרוצה להחמיר יש בהחלט המקום להחמיר ולא לאכול שוקולד בין שחרית למוסף יש מקום לאכול זה לא מהודר יש מקום, נכון? חלק מהתימנים באים כל שבת בתלית עם חפיסת שוקולד, להוציא את העיניים ותראה את האף לכולם. לתרגום בזה, שעה וחצי תלית. לתימנים מוסף. התימנים בתימן, היו רגילים לגמור שחרית, בסדר? אומרים קדיש תתקבל, הולכים הביתה. אוכלים קידוש וקובנה, חוזרים אחר כך, קריאת התורה, הפטרה ומוסף. ולמה? סבא שלי סיפר לי שהוא זוכר את זה בגילכם. הוא אומר כי בליל שבת היו גומרים את התפילה מוקדם, תפללים מוקדם, גומרים תפילה מוקדם, ישר נכנסים לישון, קמים ב-12:01 בלילה, וב-1 בלילה כל הבתי כנסת מלאים עד הבוקר. כך היה כל צנעה, הוא מספר לי. כל הבתי כנסת מ-1 עד הבוקר, הוא אומר לי, כל אחד בוחר לאן הוא הולך. הוא אומר, אני הייתי הולך עם החבר'ה לבית כנסת של הצעירים, קוראים תהילים וכדומה עד הבוקר. הלמדנים יותר התלמידי חכמים יושבים גמרא ורמב״ם כל זה המקובלים היו יושבים לומדים זוהר כל הלילה איזה עוצמה אתה מגיע לתפילה שבת לא כל ליל שבת לא שבועות כל ליל שבת אז הוא אומר לי אתה מגיע 7 בבוקר אחרי שחרית אתה גובע ברעב למה אתה ער מנו באמצע הלילה אתה כבר יום שלם ער כן בדיוק לכן היה נהוג, לכן גם אם אתה מכיר את המנהג שנוהגים במוסף להתפלל רק חזרת השעת, זה אז היה מתאים, לא היום. הם היו אומרים את זה, שאת הקדוש הראשון, גור את זה, אני מדבר על גורש, על אוואל יגולו פיל כניס, על סני פיל חג'רה ועל תלת פיל בית. רוש, את הקדוש הראשון היו אומרים עוד בבית כנסת. הקדוש השני של מוסף, כבר אתה בחצה. הקדוש השלישי אתה כבר בבית כי אתה גובע ברעב, אתה מבין? אז לכן היו נהגו להקל, אבל בארץ אין סיבה. הנוכל, אתה קם 7:30, תפרת את המיטה מ-7 בערב עד 7 בבוקר, 12 שעות ישנת, ואתה בא לי בשבת בבוקר, עוד רוצה להוריד את החזרת, את הלחש מתפילת מוסף. זה, הם נהגו כל הלילה, בסדר, יש להם על מי לסמוך.
עוד שומעים
באורך, אתה טוב. כן. קידוש, עוד פעם, קידוש עושה שמחה אם שתית רביעית יין אז כמו שדניאל אמר בדיעבד זה תופס אבל לא מהודר יש דעה כזאת מראה נביא אותה אבל כתחילה לא כתחילה לקחת 3-4 ביסקוויטים או עוגה או מה שלא יהיה כזית לאכול, לשבת ועל המחיה נפטרת, זהו. עכשיו יצאת ידי חוב, עכשיו אתה בא הביתה, אתה מתחיל לאכול לחופשי, בסדר? אז תחילה אל תשתמש בדעה הזאת. אם אין אפשרות, אין אפשרות, בסדר? במקרה כזה הייתי אומר לך להגיע הביתה, תקדש עוד פעם. מה אסון? סתם אתה לוקח כוס, ומבריך הגפן. זה לא קידוש של ליל שבת, קידוש של שבת הייתי נזר, למה? כי אם אני אומר שלא יצאת ידי חובה בקידוש ואני מחד תחזור, אז זה נחזור על כמקדש השבת. תפק בכלל בצלה. אבל פה היא ברכת הנהנים. אתה לוקח כוח, סברי מרנן, בוא לפרי הגפת. מה בעיה? בסדר? אז לכן, אם יש לך ספקות כאלה בשבת בבוקר, מרחב תמרון הוא גדול. יש לי רצועת ביטחון שאני אומר, אתה מסופק אם יצאת או לא, תבוא הביתה, תיקח כוח, תבוא עוד פעם הגפן, תמצא על שתי לחם ונגמר הסיפור. בסדר?
דרכת
האורח בישיבה, אז יש על זה דיונים, יש ויש. יש כאלה אומרים שאין פה בעל בית קבוע, אז אל תברך ברכת האורח, ויש אומרים שכן, אתה בהחלט יכול לעשות, אין בזה שום בעיה, כי זה תוספת. אין פה, זה לא בכלל ותעלה, זה תוספת. הרחמן יברך בעל הבית הזה, מהנהלת הישיבה הזאת, שנותנים לי, אני חושב שזה חינוך טוב להכרת הטוב. תמיד, להכרת הטוב, שאתה צריך לדעת, אדוני, אתה יושב ואוכל קל וחומר, אם יש פה מישהו שלא משלם לישיבה, אז ודאי שהוא עורך על כל הדעות, תמיד? וואלה, נקודה, שבן אמר, תשמע, אני כאילו פה במסעדה, אני משלם תבינו תקילים, שכר לימוד, אני בדין אוכל, בסדר? אבל אם אתה, כן, אם אתה לא משלם, אז ודאי שאתה צריך להגיד את זה. אבל גם אם אתה משלם, יש מקום להגיד את זה, ועד רבה. מה? יש ויש, יש, ואני אומר, אין פה, עוד פעם, גם פה יש פה מרחב תימון, מה בעיה? תגיד תוספת. אין, זה לא, הרחמן, הרי כל התוספות של הרחמן, אלה תוספות שנזכנו במהלך הדורות והעדות השונות, כל אחד מוסיף. פה אין בעיה, ברגע שאמרת, הטוב אמיתי וכולי, גמלנו, גומלנו וזה, כל התוספת אתה יכול להוסיף מה שאתה רוצה, אתה מבין? סבא של אשתי היה מוסיף מעל 100 רחמן. אתה מבין? כן, נראה לי שכולם היו נרדמים, הולכים לשום, הוא ממשיך. תגיד, הרחמן זה, הרחמן זה, כל דבר, כל מה שאתה רוצה אתה יכול להוסיף. זוכר, זוכר, כן. הוא היה זוכר פרקים בעל פה דווקא. מה? עליו השלום.
כן.
לא לצאת, כן. תכוון לא לצאת. ככה, הכי טוב, הכי טוב.
למה?
כי אז בבית אתה תבדיל בהידור. פה, כאילו אם כבר יצאת, אז אתה כאילו עכשיו אשתך, אתה מבדיל לה, ועדיף שהיא תבדיל. זה מה שאני עושה פה. זה שאתם רואים לפעמים שהרב גרשון מדבר תוך כדי הבדלה, זה מכיוון שהוא לא יוצא ידי חובה בהבדלה הזאת. בסדר? אבל אנשים פה נכשלים מאוד בהבדלה. הבדלה זה דין גמור, ואנשים נכשלים, מדברים תוך כדי. אסור, אסור לדבר. זה בעיה קטנה, שיהיה גם קביעות. אבל אנשים אסור, ברגע שהוא אמר סברי מרנן, אסור לדבר עד שהוא שותה מלא לוגמיו. האנשים מדברים לי תוך כדי, ואחרי האור זרוע על הצדיק, הם מוסיפים לי עוד כל מיני. לשתוק מההתחלה עד הסוף ולכוון לצאת ידי חובה, וגם עם האש צריך לקרב את האצבע, כי זה שרואים את האור זה לא מספיק. כן.
אם אנחנו רואים אני יושב בסעודה, כי בשבת במישהו והוא בוצע את הפת, אבל לא, הוא לא מדגדג בברכה.
דיברנו על זה, דיברנו על זה. אם הוא אומר את עיקר הדברים, יוצא ידי חובה.
הוא מברך לעצמו בשקל והוא מחלק אחרי זה לכולם.
לא, זה לא יוצא ידי חובה. פשוט. שומע כעונה, אני חייב לשמוע.
אז אם הוא בא לבית, אני יכול לקחת את הפרוסה, למרות שאני נלך עם מישנה, אני יכול לקחת את הפרוסה לברך לעצמי ו...
זה בעיה. זה בעיה. זה קצת בעיה. אם יש שם לחם משנה, זה הכי טוב. ואם תגיד לו בצורה עדינה, להגביע את הכל. להגביע את הכל.
עוד פעם, זה לא... אני אומר לך, אני
חייב את זה. לא יודע. לא יודע, אז תדאג לברך לבד. לחם משנה לא תצליח להשיג? שני פיצות?
בבית שלו. הוא מארח אותי, אני יושב אצלו בשוקרד. הוא מברך לה, הוא עושה לי פה שב איתנו
וזה. אם אין מצב לא זה ולא זה ולא זה, תברך על לחם. מה שיש.
זה לפרוסה שהוא נותן
לי. כאילו שמצוות לחם משנה פספסת. אתה מבין? תברך תוך כדי.
מה?
כשהוא תופס שני הלחם ביד, תברך תוך כדי.
זה שהות בין עד שהוא מגיע,
לא משנה. תמיד יש שהות. גם כשהוא מברך, יש שהות עד שזה מגיע עליך. אם זה בשתיקה, זה בסדר. אם אין ברירה, זה מה יהיה, זה מה שאתה עושה. טוב. בוא נסיים רק את הקטע הקטן הזה, וזה הכל. היו לפניו. חתיכות של פת ופת שלם, מברך על השלם. נכון? דיברנו על זה. אנשים לא מקפידים על זה, דיברתי על זה פעם קודמת, או לפני קודמת, כן. זשנג, זין, שבע מינים, קודם. אחר כך שלם, אחר כך נקי, אחר כך גדול. בסדר? כלומר, אם יש לי פת חיטים מול פת צעורים, או שכמו היום מוכרים פת מקוסמת, או שיבולת שועל, או משהו כזה. נהיה. אז אם יש לי חיטים מול מין אחר, חיטים עודף, כי הוא בשבעת המינים הוא הקודם. בסדר? מצוין, בדיוק, יפה מאוד. אפילו אם הוא חטא, זה עולה מעל כולם, שבעת המינים. אחר כך שין, זה שנג, שין, שלם. אם יש לי שלם קטן וכיכר הלחם חסוי, על השלם. אם יש לי נקי ולא נקי, לא מצוי כל כך היום. יכול להיות שזה מצוי אצל כאלה שאוכלים בחנויות טבעוניות. אז הם קונים לחם מקמח מלא וכדומה, כל מיני תוספות. טוב, אם זה מה שהם אוכלים, הם לא מתכוונים לאכול לחם אחר, אז הם לא צריכים לברך, יברכו על זה. בסדר? כל מה שאני אומר זה כשאני אוכל את שניהם. אל תברך על זה, כמו שאמרתי לכם בקדימה בברכות. יש לי עכשיו מלא פירות, אז מה אני אברך קודם? שבעת המינים, נכון? זה אם אני אוהב, אם בא לי לאכול את זה. יש לי פה ענבים ואפרסקים, על מה אני אברך ראשון? ענבים, מתי? אם התכוונת לאכול את הענבים, אז אני אומר, עצור, תברך על הענבים ואחר כך על תאכל את האפרסקים. אבל אם לא אוכל ענבים, לא התכוונתי בכלל לאכול, אני בשרי, יודע מה? אני לא אוכל ענבים אחרי בשרי. לא אוכל, לא מתכוון לאכול. אם אתה לא אוכל, אל תברך, זה ברור. אותו דבר, מגע אש, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל. כל הסדר הזה, אם התכוונת לאכול את הכל, התכוונת עכשיו לאכול, חתיכת עוגה, קצת יין, תפוח, בוטנים ובמבה, וקולה, בסדר? לא, קולה לא טוב, כי הוא בך על הגפן, ושוקולד. אז אם אתה מתכוון לאכול את כולם, תברך לפי הסדר האמור. אתה שומע, כהן? בסדר? אז יברך לפי הסדר הזה דווקא אם מתכוון לאכול. אני אומר לך, אני לא מתכוון לאכול את הבוטנים, לא סובל בוטנים.
לא חייב.
לא חייב, כזה לא אמרתי. לא צריך, לא צריך להגזים. כי בשביל העלוי נשמת. הבוחד לעלוי נשמת. צריך לדעת. לא, אנשים באמת טועים בזה. אנשים חושבים שההזכרה בבית כברות או הברכות שהם יגידו זה מה שיציל את הנשטר מדינה של גיהנום. אני לא אומר שלא, אבל לא מבינים איזה כוח יש לנו בידיים, מיוחד לבן. אם האבא נפטר, לבן יש כוח אדיר בלימוד תורה שלו. פי אלף מקדיש. הרי תראו, יש כאלה שמוסרים נפש על קדיש. הייתי שבת לא מזמן עם זה בן אדם שכל כך הצטער. למה? עברה תפילה אחת והוא לא אמר קדיש. לא התאפשר לו בבית כנסת להגיד קדיש. מאוד, מאוד החזקתי עם הבן אדם הזה. הבן אדם, מאז שאבא שלו נפטר, לא פספס תפילה במניין ולא פספס קדיש בשום תפילה. אמר, אין, שלי תחרדת קודש. קדיש על האבא. כל הכבוד לו. יפה מאוד. אבל אתה לא מבין שחוץ מהקדיש, הלימוד תורה שהבן ברא מזכה אבא ואבא לא מזכה ברא, ככה גמרא אומרת. שחזקיה לא הצליח להוציא את מנשה מדינה של גיהנום. למה? כי חזקיה הוא אבא של מנשה. אבא לא מסוגל להוציא את הבן שלו, הבן כן מסוגל להוציא את האבא שלו. בקלות, כי הבן זה המשך של האבא. מה? בוודאי, בן ברא מזכה אבא. זה פועל יוצא שלו, ברא מזכה אבא, ואבא לא מזכה ברא, זולת בתפילה גדולה, בכוח גדול, כמו שדוד כן הצליח להוציא את אבשלום בשבע, זה שלום. גם את שלמה הצליח לשכנע, הרי רצו, הגמרא אומרת שרצו להכניס את שלמה ברשימה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא עד כדי כך, בגלל העבודה זרה, מרובעם וכל אלה, אבל בא דוד המלך שם, דפק על השולחן, לאנשי כנסת הגדולה שהם ניצחו את המשנה הזאת, מה פתאום הבן שלי פה ושם, ואיך שהוא הוציא את הבן שלו בזול. אבל בדרך כלל הבן יכול לזכות את האבא בקלות, אז לימוד תורה הפוסקים כותבים פי כמה מקדיש, פי כמה. אז אם האב...
אתה תגיד בכלל, אתה תגיד
דיאלו שהתקדל, בדיוק, התקדל, נכון? התקדל זה לשון גנוי, התקדל זה לשון עורף, קדל, כשקדל זה כשעורף, אתה אומר כאילו שהקדוש הוא כשעורף חלילה, אתה צריך מאוד לדעת בדבר הזה, הוא רואה כמה אנשים מחרפים ומגדפים, חבל על הזמן תוך כדי תפילה, צריך מאוד להקפיד, מאוד מאוד להקפיד. גם, ודאי, ודאי, כל דבר מועיל, רק אני אומר, עד שהבן אדם מקפיד מאוד על קדיש כל הכבודו, שידע שלימוד תורה שהוא מייחד שיעור לעילוי נשמת אבא שלו במהלך כל השנה, במיוחד אם זה בבית של הנפטר מה טוב, זה פי כמה וכמה מהקדיש.
יש דעת רמב"ם, באמת, זה לטובה, שאתה יודע, רמב"ם יש שיעור מאז שהאבא נפטר, אז אותם המשפחה קנו קרוון כל יום, ואני לא יודע כבר כמה שנים, הם עושים שם שיעור כל ערב בנושאים שאני מגמרה על
הפרוס.
יפה. טוב, הערכתי חברים. כל טוב, נימה אופטימית זאת.